שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו כאן מדברים על חג סוכות, היום נרצה להבין מה הם ארבעת המינים, איך הם יכולים לעזור לחיבור בינינו, או מה הם מסמלים. נרצה לדבר על סוכת שלום, על ושמחת בחגיך, ובכלל גם על שלושת הרגלים. תהיו איתנו, נצא לדרך. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז בסדרה המיוחדת הזאת של חגי ישראל, אתה מספר לנו ומלמד אותנו שלב אחר שלב באיזשהו תהליך שהאדם, אותו אדם שבוחר ללכת בדרך של ואהבת לרעך כמוך, ויש לו רצון לממש את ואהבת ממש בפועל ולקיים אותו בשלמות, הוא עובר איזשהם תהליכים, איזשהם מצבים. וכל חג כזה הוא מייצג איזושהי תחנה בדרך, באותו תהליך של להגיע למימוש מלא. וכן, בפעם הקודמת גם סיפרת לנו באופן מיוחד, התמקדנו בחג הסוכות ומה הוא מייצג, אבל היום הייתי רוצה להסתכל מזווית אולי נוספת, מהזווית של עם ישראל והנושא של ארבעת המינים. אחד הדברים הכי מדוברים בחג הזה, שכולנו ככה תמיד סובבים סביבו, זה נושא של ארבעת המינים. ואני עוד זוכרת סיפורים ששמעתי, וגם אני בעצמי סיפרתי אחר כך גם לילדים, את ארבעת המינים כמשל לעם ישראל. ומסופר על זה שהאתרוג יש לו גם טעם וגם ריח, והוא מדבר על זה שכן, של בני ישראל, שחלקם הם גם לומדי תורה וגם עושים מעשים טובים, ועל הלולב שאין לו ריח, אבל יש לו טעם, ועל ההדס שיש לו ריח אבל אין לו טעם, ועל הערבה שאין לה לא טעם ולא ריח. אז כל ארבעת המינים האלה עוקדים אותם באגודה אחת, והם מייצגים באיזשהו אופן את החיבור, את החיבור בין שונים בעם ישראל, שכל אחד מביא את החלק שלו. ועל זה הייתי רוצה שנשוחח היום קצת, איך אתה רואה את זה מהזווית שלך, איך אתה רואה את ארבעת המינים, מה הם מייצגים לפי הגישה שלך, ומה זה אותו חיבור שמייצגים בעם ישראל.
זה בעיה להסביר על פי חוכמת הקבלה, גם חגים, גם בכלל כל דבר, כל מושג בחוכמת הקבלה, צריכים כל הזמן איכשהו להשתדל לצאת מזה. כי מדברים על דברים שהאדם בעצמו הרגיל פשוט לא מרגיש. אלה צריכים לפתח לזה רגש. ואנחנו מלכתחילה, בתחילת הבריאה, היינו נמצאים עם כוח שברא אותנו, עם כוח עליון, במגע ישירה, במגע קבועה, במגע פתוחה. וכדי, אבל במצב כזה היינו לא מבינים ולא מכירים כמו איזשהו גוף שנדבק לעליון, ואז על ידו קיים. נגיד כי הוא בר בבטן אמו. וכדי לעשות מאיתנו יצורים גדולים, שיבינו את הבורא, שיכירו בו, שילמדו מי הוא מה הוא, ושיהיו במיוחד כמוהו, גם כן ביחס שלהם אליו, כמו שהוא אליהם, אז נעשה כאן צמצום והסתרה. ויוצא שנבראים פתאום נבדלים מהבורא, יש נגיד נברא, אדם או כל הבני אדם, ובורא, שזה כוח שמנהל את הכל ועושה את הכל, כוח היחידי שפועל. ובעצם אין שום דבר חוץ מבורא, הכוח אחד, ואדם שהוא ברא אותו כמשהו שרוצה להגדיל אותו עד דרגה ממש של עצמו. וחוץ מזה אין כלום. ואז כדי לתת לאדם אפשרות לגדול, הבורא שם בינו לבין האדם הזה הסתרה. איזה עובי כזה, איזה
מחיצה
כזאת, עבה. ואז האדם אחרי המחיצה לא רואה את הבורא. אבל הוא חייב, כמו במשחק המחבואים, כל הזמן להשתדל לאתר את הבורא, בכל דבר שקורה לו, ובכל דבר שקורה בו. זאת אומרת, אין לי שום עבודה בעצם בעולם, חוץ משיוויתי השם לנגדי תמיד. כל הזמן להשתדל לאתר את הבורא. בכל המחשבות שלי, בכל הרצונות שלי, בכל איך שאני מרגיש, מה קורה מסביבי, וכל זה כדברים שמסתירים ממני את הבורא עצמו. שאני צריך להרגיש שחוץ מנקודת האני, שאני מתוכה מרגיש, אני מרגיש רק דבר אחד, שהבורא הוא ממלא את הכל, ופועל בהכל, כולל אותי ודאי. וזאת העבודה. ככה, להסיר את ההסתרה הזאת, ולחזור שוב למצב הפתוח, שאני מבין, מכיר, מרגיש בכל העובי הזה שהיה פעם הסתרה, שדווקא אני הפכתי את זה לשטח לגלות אותו. והשטח הזה שהוא היה קודם מסתיר אותי, הוא הופך להיות שטח לגילוי, נקרא עולמות עליונים וכן הלאה, ואני על ידי זה מתחיל להבין ולהרגיש אותו. כי בכל הסתרה והסתרה, אני עשיתי כל מיני מאמצים כדי לגלות אותו. ועל ידי זה אני קם כגדול, כמבין, כמרגיש, ממש כמוהו. ומה שהוא רצה ללמד אותי מי הוא, כן? אני למדתי אותו. כן? למדתי את זה. ואז אנחנו מבינים זה את זה, מכירים זה את זה, אני מרגיש, הכל מה שהוא רצה שאני ארגיש, לפי ההסתרה מה שעשה לי. כן? תיקנתי את ההסתרה לגילוי, ואז בינינו ישנה אהבה הדדית, פתיחות, הבנה הדדית, ואז אנחנו נמצאים בחיבור השלם. זו בעצם כל התהליך שאנחנו צריכים לעבור. זה בעצם כל התוכנית של הבריאה. כך אולי אפשר יחסית באיזושהי צורה כזאת להסביר את זה. ובהסתרה הזאת ישנם דרגות של הסתרה. מקל לכבד. כמו ברור שכך צריך להיות. אנחנו לומדים מחומת הקבלה למה זה נעשה בחמישה שלבים, עד שאני נמצא אחרי כל החמישה שכבות האלו של ההסתרה. הם נקראים העולמות ממילה האלם והסתר. ואני כדי להתקרב לבורא, להבין אותו, להכיר אותו, אני צריך לגלות כל פעם על כל שכבה ושכבה של הסתרה את אותו. אז ישנה חמישה דרגות של ההסתרה, כל שלב גם כן מחלק לחמישה חלקים שלו, וכל חלק עוד לחמישה חלקים, זה הכל 125 מדרגות.
שמפרידים ביני לבין הבורא.
לבין הבורא. שאני צריך בכל מדרגה ומדרגה להפוך את ההסתרה לגילוי. להפוך אי הבנה להבנה, אי הרגשה להרגשה, וכך אני קונה תכונות הבורא. אני בעצמי בזה משתנה. כי אני בכל שלב ושלב, לא כמו שבעולם שלנו, פיזיקאי שמגלה לעצמו משהו, הוא נשאר הוא ומגלה משהו. כאן השלבים האלו הם משנים אותי. כי תכונות הבורא הן הפוכות ממני, אני כולי לקבל והוא כולו להשפיע, ואז כדי לגלות אותו, אני צריך ההסתרה הזאת להפוך מקבלה להשפעה. מפני שהיא נמצאת בתכונות הפוכות מהבורא, אז היא מסתירה אותו. ואז אני הופך אותה, את ההסתרה הזאת, להפך, להשפעה. וכך אני מתקדם. אז אותם השכבות האלו שמבדילות ביני לבין הבורא, אני מתחיל להרגיש אותם בתחילת העבודה שלי, בתיקון שלי,
כן.
בביטול ההסתרה, בגילוי הבורא. אני מתחיל להרגיש את ההסתרה הזאת שהיא נמצאת עליי. קודם כל צריך לגלות, אדם הרגיל לא מרגיש מה נסתר. שום דבר לא נסתר. אז אני מתחיל להרגיש את ההסתרה, אני מתחיל לאתר אותה שהיא נמצאת בי, לא ביני לבין הבורא במרחק פיזי, אלא ביני במוח ולב שלי, כלפי הבורא שישרה שם. ואז...
ההסתרה היא בין המוח ללב שלי?
לא, במוח בין... ולב כן. שלי,
כן,
לבין הגילוי הבורא,
כן.
בתוך מוח ולב שלי. ואז אני, בהתאם לזה, ממש מרחיף ומחליף את המוח ולב שלי לתכונות חדשות. אני לא יכול לתת כל כך דוגמה לזה, אבל בוא נגיד, נו במשהו, כמו שאנחנו מתחילים, שאנחנו לוקחים את הילד ומתחילים ללמד אותו. להיות, לראות את העולם, להרגיש את הדברים שקודם לא הרגיש, מתוך זה שמתחיל לעבוד איתם. ההרגל נעשה טבע שני, שהוא פשוט, מתוך זה שהוא נמצא במגע עם משהו, מתחיל לקבל איזה רגישות. ועוד ועוד. כך זה בעצם כלפי הבורא גם כן. מזה שאנחנו עובדים על ההסתרה, אז אנחנו מתחילים דרכה לגלות איזה פעולות הבורא עלינו. אבל אני כאן צריך להיות מאוד עדין, זהיר, להתייחס בתשומת לב. מה אני חושב? זאת אומרת, לא מה אני חושב, מה הוא עושה שאני אחשוב. מה אני רוצה? לא, זה לא אני רוצה. זה מה הוא רוצה שאני ארצה. וכך כל פעם. זאת אומרת שאין בי שום דבר ממני. אין עוד מלבדו. יש בי רק נקודת האקספרט, נקודת החכם. אין? נקודת שהיא מזהה. שכל מה שבי זה ממנו. רק נקודה קטנה אחת, שממנה אני צופה, ממנה אני בודק. כמו איזה שמי. וזאת העבודה שלי. כך אנחנו בעצם צריכים להשתמש בחושים שלנו, במה שאנחנו נמצאים בחיים שלנו, כדי לממש אותם נכון. כדי לגלות את מטרת החיים. וכאן ודאי אנחנו נתקעים בכל מיני שאלות. וגם כן, בסופו של דבר, אז איך אני פועל, איך אני עובד, איך אני מעורר את עצמי כל הזמן, איך אני מתקדם, או באיזה מהירות, אם אני יכול כך להאיץ את ההתפתחות שלי. זאת אומרת, גילוי הבורא, שאין חוץ מזה עבודה, אין חוץ מזה שום תפקיד לאדם בעולם הזה.
את התפקיד היחיד שיש לעולם, לאדם בעולם הזה הוא...
לגלות את הבורא.
את אותו כוח שמנהל את המציאות, ואותו כחלק ממנה.
כן. ואז אני משתמש בעצות של אותם האנשים שכבר היו בתהליך הזה, כבר השיגו, הגיעו לזה, מה הם כותבים, מה הם מייעצים לי. ולכן אנחנו לומדים חוכמת הקבלה, שמלפי ההגדרה חוכמת הקבלה היא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז כאילו הכל פשוט.
זאת אומרת, יש ממש שיטה?
שיטה, כן. ומה שאני צריך לעשות, להשתמש במה שהם כותבים. בוודאי שכל מקובל שהוא יותר קרוב לזמננו, הוא יכול יותר להועיל לנו, כי הוא יותר מבין אותנו. מאותו סדר חיים אולי, מאותם הדברים, מזה שהוא בכל זאת התגלגל כביכול, כן? יותר קרוב. ואז אנחנו כאן נתקעים בלימוד המערכת. לא המערכת רק של ההסתרה, שהיא מפרידה בין בורא לנו, בינינו, אלא מערכת שהיא מערכת אותם המקובלים שהשיגו את הבורא, איפה הם נמצאים?
איפה?
הם גילו כבר. זאת אומרת, הם נמצאים, היו בעולם שלנו, בזמן שהיו חיים, גילו את הבורא, זאת אומרת, השאירו את ההסתרה, והלכו לעולמם. באיזושהי צורה זה לא נעלם. אז איך אני יכול להשתמש במה שהם עשו? אנחנו לא מדברים על חלק הבהמי שבנו, הגופני, כי זה שייך לדרגת החי. מדברים על חלק על מוח ולב שלנו, שזה דרגת האדם, דרגת המדבר.
על המודעות?
מודעות ורגש המיוחד, מעל הגופני. לא רגש גופני ולא מודעות גופנית, שזה אצלנו כמו אצל חיות.
כן.
אפילו אנחנו פחות מחיות, ברוב הדברים אנחנו פחות מחיות.
מודעים להרבה פחות ממה
שאנחנו. כן, אנחנו כמעט ולא רואים ולא מכירים ולא מרגישים את העולם הסובב, לעומת שהיה צונאמי.
כן.
אף חיה לא נזוק, כולם ברחו, כבר 3 ימים לפני זה ברחו להרים. האדם הוא, זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים את הטבע, אנחנו לא מרגישים כלום. בצורת, מבחינת החי, אנחנו נמצאים בדרגה הרחוקה ביותר מהעולם שאנחנו נמצאים בו. אבל אנחנו מדברים על, לא על הקיום הגופני שלנו, אלה אנחנו מדברים על היחס שלי דווקא לאותו כוח עליון, שלא נמצא בחיות, נמצא רק בבני אדם, וגם כן לא בכולם הוא מתעורר הכוח הזה, החיסרון לגלות את הבורא. יש כאלה שמתעורר בהם, ויש כאלה שלא. אז אנחנו רואים שבכל דור ודור, שאנחנו קיימים על פני כדור הארץ, ישנם אנשים שמתעורר בהם, את הרצון הזה, דחף.
איזה רצון?
לגלות את הבורא. והם מגלים אותו. והם אפילו, חוץ ממה שמגלים, גם כן משאירים לנו כל מיני...
כתבים.
כתבים, כן. יש הרבה כתבים, יש מגילות סתרים, יש ספרים, יש אגרות שלהם, מאמרים. גם כותבים כל אחד בסגנון שלו, איך מסירים ההסתרה, איך בנויה מערכת הסתרה. איך אפשר להשתמש בה, כי לא מיד היא נפתחת, ולא ב-100%, אלא בחלק, כך וכך, ואז אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו כל מיני פעולות, איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, אם אני נמצא בדור עם עוד כמה אנשים, שגם בהם יש אותו רצון, אותו דחף, לגלות את הבורא. וכך אנחנו פיתחנו האנשים האלו, משך דורות, משך שנים רבות, מהאדם הראשון, שהוא היה הראשון, המקובל הראשון, שהשיג את הבורא, שהסיר את ההסתרה. עד ימינו, אלפי דורות של מקובלים, אז אנחנו משתמשים במה שהם עשו. קודם כל, שאני מתחיל לגלות את ההסתרה, איך הבורא מסדר אותי, איך הוא משחק בי, ואיך הוא נסתר, כל מסתתר. אני גם כן בזה משתמש בכתבים שלהם, במה שהם עשו, ועוד יותר מזה, אני משתמש בהם בעצמם. בהם בעצמם. כשאני נכנס לאותה המערכת, ואני מעמיד אותה ביני לבין הבורא, ואני נמצא בה, היא נמצאת, והבורא שם באיזושהי צורה בלתי גלויה כל כך עדיין נמצא, אז אני יכול גם כן לעזר באותם המקובלים שהשיגו ונמצאים במערכת הזאת, שכבר מחזיקים אותה באיזשהו מין גילוי והשגה. הם מקרבים אליי את המערכת הזאת ועוזרים לי, ואז אני יכול להשתמש בהם. רק צריכים לקבל לזה איזה רגש, הכרה בזה, להכיר בזה. ואז זה דרך אמיתית איך להשתמש במערכת, בעזרת אותם המקובלים. וחוץ מזה, גם כן בעולם שלנו, מה שהם ממליצים לעשות לנו, שאנחנו נמצאים כאן, הרבה אנשים, נגיד שהם רוצים, בדורנו, הרבה אנשים כבר רוצים להשיג את הבורא. אנחנו נמצאים בדור מיוחד, דור שרוצה לפתוח את העניין הזה, ומותר לפתוח את זה לכולם. כל אחד, מי שרוצה לבוא לגלות את הבורא, יכול לבוא ולגלות. אז יש לנו הזדמנות מיוחדת, אם אנחנו כולנו מתחברים יחד ומתחילים לגלות אותו. זה כמו שאנחנו מחפשים בתוך היער, נגיד, מישהו שנאבד.
כן.
אז אנחנו לוקחים בדרך כלל המון אנשים, יוצאים ליער.
לחיפוש וכן, משותף.
כן, וכל אחד הולך וצועק, איפה אתה, וכן הלאה. וכך אנחנו כולנו בסופו של דבר עוזרים זה לזה ומוצאים אותו. כך אנחנו מחפשים יחד את הבורא.
עכשיו הבנתי למה בעצם החיפוש הוא משותף ולא...
משותף. הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. לחפש לבד זה מאוד מאוד לא פשוט. וביחד זה ממש מהר, מהר וקל. אז בדרגות האלו... שאנחנו עוברים, בשלבים האלו שאנחנו עוברים, ישנם מדרגות, מה שנקרא, של הגילוי הבורא. יותר ו-125 מדרגות, מה שדיברנו, כן? יותר ויותר ויותר, עד כמה שהוא מתקרב. ויש במדרגות האלה גם כן עניין מיוחד, שכמה שאני מתקדם, פתאום אני מרגיש שוב חושך. עוד יותר מתקדם, למרות החושך, נמצא באיזשהו כלי עזר, מגלה שוב חושך ועוד יותר, זאת אומרת, כל פעם זה כמו בלימוד בבית ספר. כמה ש... בכיתה א' אנחנו משחקים בדרך כלל בשיעורים.
כן.
אין, רוב השיעורים הם כאלו. אין, בכיתה ב' קצת יותר, בכיתה ג' אחר כך שאני מגיע לשם חטיבה ביניים, או עוד יותר שם, זה כבר מתחיל להיות כבר יותר קשה. אוניברסיטה זה בכלל.
זאת אומרת, יש דרגות קושי ש...
דרגות קושי, הן מתגברות בצורה ממש...
אבל הן מותאמות.
בעקומה מאוד חדבים.
כן.
ככה.
יש התאמה, אבל בין דרגות הקושי. דקפוננטה ממש.
כך, חדה, חדה. ואנחנו צריכים אז... לקחת בחשבון את ה... נו, אבל לומדים את זה, ו... ולומדים איך לעזר זה בזה, ואיך לעזר במקובלים האלו, בכל המערכת שהם סדרו ועשו והכינו לנו. כמו שבמדע נגיד, אנחנו משתמשים בכל מה שיש לנו ממדענים הם העתיקים, ועד ימינו, ויש לנו אמנם שקושי להתקדם, אבל עובדים היום מיליוני אנשים בפרונט של המדע, ועם הכלים, עם המון כסף, עם ה, נגיד, עם החומה, היה עם החומר, עם הכל, ואז מתקדמים. זאת אומרת, עד כמה שמתקדמים יותר, העבודה היא גם יותר מיוחדת בכמות ובאיכות ובהשתתפות גדולה. ולכן גם אנחנו עכשיו, כל האנושות היא נכנסת למדרגה מיוחדת, לכן המון אנשים נכנסים לזה, מרגישים חוסר טעם בחיים, שרק חיפוש הבורא יכול למלות אותם בסופו של דבר. הם עוד לא מרגישים את זה שזה מזה, שיקבלו מילוי, שימלא אותם ממש, אבל זה כך.
זאת אומרת, חוסר הטעם והריקנות שהאדם מרגיש, המטרה שלו היא לקרב אותו למשחק הזה?
לקרב אותו,
לאותו...
כן. ובאמת מילוי הוא ימצא רק אם הוא יפתח את אותו מקור החיים שיליד אותו ומשחק איתו. במחבואים. אז חג הסוכות זה חג מאוד מיוחד. זה שאנחנו, אלו שמחפשים את הבורא, מתחילים להרגיש כבר ממנו גלי חום, חיבוקים. וזה מאוד יפה. ככה.
גם כשאנחנו משחקים מחבואים, אנחנו אומרים לפעמים כשמתקרבים למשהו, מתחמם. יש ככה שאתה מתקרב לאובייקט שאתה מחפש, מתחמם החום הזה.
כאן באמת זמן מיוחד. גם כן זמן מיוחד לאלו אנשים שהם לא נמצאים בחיפוש עדיין, אבל מרגישים קצת חסר לכל אחד. ואם יצטרפו אפילו למשהו בחגים האלו, יחד איתנו למעגלים שאנחנו רוצים לקרב את כולם, אז הרגישו שיש בזה איזושהי השתראה מיוחדת שמחבקת אותם, וכך כל עם ישראל.
זמן שלנו נגמר לצערנו, הרב הרב לייטמן. תודה רבה רבה לך, זה היה מרתק. תודה ניצם.
תודה.
ונקווה שנזכה להרגיש את החום הזה ואת הגילוי הזה. הרב אמר רק ביחד, אז נעשה את זה ביחד. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.